ערב טוב לכולנו, ובעזרת השם פתכתבה בספרי חיים. אז כשהכנתי את השיעור לפני יומיים, זה שיעור חדש, לא עברתי אותו אף פעם, אבל ככה הוספתי לפני כמה שעות שורה, כי לצערנו התבשרנו שחבר מאוד יקר מהישיבה בוטניאן נהרג בלבנון. אז נקדיש את השיעור לנשמת הרב אבירם חריב, השם ייקום דמו, סמג"ד במילואים, בן 42, שהשאיר אלמנה ושישה ילדים, וכבר יותר מ-20 שנה אני איתו. ובעזרת השם זכותו תעמוד לנו, שנשאר בחיים. בעזרת השם בריאות הגוף והנפש. אז טוב, מנהג ישראל קדושים לעסוק בליל חיתום הדין, בהושענא רבה. אנחנו כבר אחרי חצות, אז בכלל כבר עיקר הפעולה כביכול כבר נעשתה, ומנהגו של האושפיזין, דהלילה, דוד המלך, שלא נייחד את השיעור, לקום בחצות, להתעורר לפני חצות, נכון, ולעסוק בתורה. אז אני רוצה לנצל את זה, היה פה הרצאות תד, נכון? על בגדי המלך החדשים ועל כל אחד מהאושפיזין. אז לעסוק בעיסוק רוחבי קצת יותר מכמה, רבע שעה קיבלת? כן, אז קצת יותר מזה, לעסוק בצורה רוחבית בדברים של דוד המלך. אנחנו כידוע עוסקים בתורת חיים, ותורת חיים זה אומר שאנחנו לא נעסוק רק בדוד המלך, אלא לראות מה זה גם בחיים שלנו, דוד המלך. מדברים בעיקר על עצמנו כאן ועכשיו. עם ישראל זקוק לגאולה, אז אביא גאולה עולם ואציין שהשיעור הזה הוא לגמרי לא שלי, אלא של מפקדי וחברי, האלוף אבי בלוט, שמזכה וחייהו, זה מהלך שלו שכבר כמה שנים הוא רץ איתו. ואנחנו ככה בהרבה דיונים ומפגשים בצבא, אני כל פעם ככה מאתגר את התזה, והתזה יציבה. התזה יציבה, מה זה לשתף אתכם בה? אבל אני יכול להגיד שראויים הדברים למי שאמרם, וזה לא אני. כבר דובר רבות, גם אחרי הסטנדר הזה, גם על ידי, אבל לא רק על ידי, שהתנ"ך הוא לא ספר היסטוריה. כלומר, אנחנו לא לומדים תנ"ך בשביל להבין מה היה, בטח בתקופה הייחודית שבה אנחנו נמצאים, שאנחנו לוקחים חלק היסטורי כולנו בקורות של עם ישראל, וגם אם זה נראה שמאז קום המדינה, 76 שנים וכבר 3 דורות, כי זה הסבים, או אפילו יותר מזה, אבל במושגים של נצח, מה זה 80 שנים? זה כלום, אוקיי? זה פסיק קטן, ולכן אנחנו נמצאים בשלב מערכתי מאוד קריטי, גם במלחמה הקטנה שלנו, הרב זירתית, כיום חרבות ברזל, מלחמת התקומה המכונה, וגם בכלל, כחלק משמעותי מאוד בגאולה האחרונה של עם ישראל, ולכן צריך לחזור ליסודות ולבחון את הנקודה של כינון המלכות בישראל. איפה נמצא את זה? נמצא את ספר שמואל, תחילה במלכים, נמצא את זה בנביאים, נמצא את זה בכתובים. פחות בחגי עזרא ומלאכי, יותר בעזרא ונחמיה. בשיבת ציון, מגדילי ראש, מעמיקים, אולי גם במגילת רות, ששם מונחים התשתיות למלכות, אבל זה כבר סדרה אחרת. מה שנעשה היום זה להתמקד בספר שמואל, נלך לפי הסדר ככה במקרו, ונסתכל, תראו עם ספר שמואל, הרב הצבי יהודה דיבר על זה הרבה, שעניינו המרכזי זה כינון המלכות בישראל. אז דווקא נתחיל מהסוף, תסתכלו במקור א', שורה 4. אני לא קורא לכם את הדברים, זה מלכים א' פרק ב', 10 פסוקים הראשונים, זה בעצם הצוואה. הצוואה של דוד, דוד המלך, המצביא הגדול, שהצליח בימיו לאחד את הממלכה, ואנחנו יודעים היום שלהכריע את הגויים זה לא בעיה. אבל לאחד בין יהודים זה הרבה יותר קשה מלהכריע את הגויים, והוא מצליח לאחד את בין יהודה לישראל, וברגעים האחרונים שלו הוא קורא ליורש העצר, לשלמה, אני מתעלם מכל אלה שקראו תיגר על מלכותו של שלמה, אבל המילים האחרונות של דוד, עם הנבל, והדינו העצני, והרגוע, והוא מתגלה כקילר, קילר פשוטו כמשמעו, כי הצוואה היא קצת שונה מהצוואה בדברי הימים. כן, דע את אלוקי אביך ועובדהו, כן, שאני נראה לי את פרק אפתט, נכון? בדברי הימים, לא, 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 לא. פה דוד המלך נותן לשלמה רשימת חיסול, to do list או to do kill, אוקיי? ברמה הזו, זה מילים מאוד קשות, אתה צריך לחסל את יואב בן צוריה, לא משנה מה הוא יעשה, מי מזבחה, כן. ומי הוא צריך לחסל? את שימי בן גרה. עכשיו, לגבי שימי בן גרה, זה די מתבקש. כי יש לו דין של מורד במלכות, והוא קילי אותו כלל נמרצת, שהוא ברח מאבשלום, עוד מעט נגיע לפרשה הזו. אבל יואב בן צוריה הוא איש עתיר זכויות. יואב בן צוריה הוא משפוחה של דוד. מה הקשר המשפחתי? הוא אחיין. הוא אחיין של דוד המלך. זאת אומרת, זה משהו קרבה מאוד 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 קרובה, כלומר, הוא בן דוד של שלמה, הוא בן דוד שמבוגר בהרבה משלמה, גם בגיל וגם בפזם וגם בזכויות כנראה לעם ישראל. הוא היה רמטכ"ל של דוד בכל שנותיו, הוא נשאר עם דוד גם בטוב וגם ברע, כלומר, גם כאשר מורדים מבית יוצאים, והוא אומר, וגם אתה ידעת את אשר עשה לו יואב בן צוריה, אשר עשה לי שני שערי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולמסע בן יתר, ויהרגם, ויעשם בני מלחמה בשלום, ויתן מלחמה וכו' וכו' וכו', ולכן עשית כך חכמתך, ולא תורד שיבתו בשלום שאול. כלומר, שהוא לא ימות מוות טבעי, אלא תסדר לו מוות. אז הרלב"ג מסביר, זה לא לפניכם, הוא אומר, אשר עשה לי, כלומר, הוא הפר את ההוראה שנתתי לא להרוג את אבשלום, ויסד מלחמה בשלום, כלומר שהוא החליט מלחמה בשלום, איפה הוא יצא לאבנר בנר? אבנר בא, עשה שלום עם דוד בחברון, ואז בא יואב ורימה אותו, כאילו עושים שולם, והרג אותו שם בשער וכולי. עכשיו אני יכול להגיד ש... מה זה מלחמה בשלום? כי אבנר הרג את עשהאל בזמן מלחמה, שם בבריכה בגבעון, שהם ברחו, אבל אחרי זה יואב הרג את אבנר, שכבר היה שלום בין הממלכות. ולכן יואב נידון למוות, עכשיו עולה השאלה. יואב הוא שיטתי, הוא הורג אנשים, בין ציוו אותו, בין לא ציוו אותו, בצורה ככה לאורך כל הספר. אז דוד המלך, למה אתה מחכה לגיל 70? למה אתה מחכה ואתה בעצמך לא מבצע את זה, אלא מטיל על שלמה את המלאכה להרוג אותו, ואתה גם מחכה רק ליום האחרון לצוואה לבן שלך, ואתה אומר לו את זה. אז אני אנסה להראות פה, כפי שלמדתי כאמור מהמפקד, שלא מדובר בסכסוך פוליטי, בסכסוך פנים משפחתי, בין רמטכ"ל לראש ממשלה, או רמטכ"ל לשר הביטחון, אם נשמע לכם מוכר, דברים כאלה, אלא יש פה מאבק שיטתי, תפיסתי, בין תפיסות עולם שהן מנוגדות. עד היום יש על זה דוצים כל הזמן בדרג מקבלי ההחלטות. דוד ויואב הם שני מנהיגים, הם מנהיגים מאוד חזקים, ובנוסף לזה יש להם ראיית עולם שונה, שלא לומר הפוכה. בשתי מילים, דוד הוא אסטרטג ויואב הוא טקטיקן. עכשיו בוא נוכיח את זה, כי זה הולך בצורה קוהרנטית לאורך כל הספר. אנחנו נראה 8 דוגמאות לאורך ספר שמואל שיבחינו לנו מה קורה בכל סיטואציה בין הטקטיקה לאסטרטגיה. אבל קודם כל צריך קצת רקע מבצעי, רקע צבאי ומקצועי, כדי להבחין שיהיה לנו שפה משותפת, מה זה טקטיקה ומה זה אסטרטגיה, כי אינו דומה טקטיקה בשחמט, או אסטרטגו, או קטן, או ריסק, המכונה סיכון, לבין טקטיקה בשדה הקרב, ושדה הקרב האמיתי הוא בדיונים בקריה בדרך כלל, ולאו דווקא בעזה, בג'באליה, או בגזרה המערבית בלבנון. אז בואו נראה, סתכלו במקור ב', פה העתקתי זה מהמילון למונחי צה"ל, מונחי תול, תול זה תורת לחימה. איך הטקטיקה מוגדרת? מקור ב', אנחנו בשורה 19, טקטיקה, מדע והאמנות של הפעלת יחידות בלחימה, הרמה שבה מתוכננים ומתבצעים הקרבות וההתנגשויות, תחבולה, עשייה מתוחכמת כדי להשיג יתרון על האויב. זוהי הטקטיקה, לעומתה אסטרטגיה מוגדרת, מקור ג', כן, שוב פעם, זה של אגף המבצעים, תורת ההדרכה. פעם זה בעמוד 57, ואיך מגדירים בצה"ל את האסטרטגיה, צירוף הפעולות, שימו לב, המדיניות, הכלליות, הצבאיות וכדומה, לשם תכלית מסוימת. האמנות והמדע של פיתוח כוחות צבא ושל שימוש בהם באמצעים מדיניים, כלכליים ופסיכולוגיים, בעת שלום ובעת מלחמה, כדי לתת סימוכין מרביים למדיניות. כלומר, בתורת המבצעים, יש פה בעצם 4 רמות, אם קראתם בין השורות, 4 רמות של לחימה. יש את רמת האסטרטגיה הלאומית, יש את רמת האסטרטגיה הצבאית, יש את רמת המערכה והרמה הטקטית. אני אפשט את זה לעברית מדוברת. רמה הטקטית, עכשיו אתה כובש את ג'באליה, אוקיי, מאיפה אתה כובש? אתה מחתר את זה מצפון מזרח, ממערב, איך אתה משלב את הכוחות של הצקח, של השריון, החי"ר, ההנדסה, התותחנים, חיפוי מהאוויר, זה רמה טקטית. רמת המערכה, זה כבר רמה גבוהה יותר. יש לי עכשיו מערכה על כל הדרום, על כל עזה. יש לי מסדרון נצרים, יש לי רפיח, יש לי צפון הרצועה. הרמה האסטרטגיה הצבאית, זה כבר משהו אחר לגמרי. יש לנו רמת המערכה, רמה האסטרטגיה הצבאית, יש לי גם בצפון, גם בדרום, ויש את האסטרטגיה הלאומית. שמה אתה רוצה, כאילו, איזה תכלית הצבא ישרת, כדי שתשיג את האסטרטגיה של לשמה אתה בשלטון, כלומר, לעמוד במטרות העבורך וכו'. בכל מקרה, יש הבחנה מאוד ברורה, ולא רק ברמת המושגים, בין הטקטיקן לבין האסטרטג. הטקטיקן תמיד מסתכל על הבעיה באיזה עיניים? עיניים צבאיות. אל תדבר איתו עכשיו, אני אכבוש את הבית מצפון ולא מדרום, כדי שאמריקאים באום לא יטילו וטו, ואז אנחנו נסגור עם MBS מסעודיה את העסקה של הנפט, וזה יעזור לנו במאבק נגד רוסיה וסין וציר הרשע. אתה תכבוש את הבית מאיפה שהכי טוב מבצעית ובטיחותית להגשים את המטרה. זה טקטיקה, אוקיי? אבל אסטרטג לא מסתכל על הבעיה רק בכאן ועכשיו הטקטי, אלא הוא צריך להסתכל על כל ההשלכות. ולכן שהוא מביא לשולחן הדיונים, הוא לא מביא רק שפה של כיתור, כיבוש, ביטור, ריכוך ארטילרי, אלא הוא מדבר גם בשפה של כלים אחרים. למשל, כלכלה. המשק יעמוד, המשק לא יעמוד עכשיו בגיוס בצו 8. הוא מביא שיקולים מדיניים. מה זה יעשה ללגיטימציה שלנו? מה זה יעשה למשק? הרבה דברים שהם בכלל לא קיימים בשפה של ממם בבעד אחד, או מחת בפום, לצורך העניין. ולכן האסטרטג יפעל בצורה הרבה יותר רחבה. זה נקרא מודל, מי שהיה בלימודי אסטרטגיה בצבא, נקרא מודל דיים. דיים זה ראשי תיבות, גם מאנגלית יש ראשי תיבות, לא רק פזצת בעברית. די זה דיפלומטיק, כלומר דיפלומטיה. איי זה אינפורמיישן או אינטליג'נס, כאילו מידע מודיעיני וידע. M זה מיליטרי פורס, זאת אומרת כוח צבאי, ו-E זה אקונומי, כלומר הכוח הכלכלי. כלומר, אני לא מסתכל רק על ההיבט הצבאי, אלא גם על ההיבט הדיפלומטי, גם על ההיבט הצבאי, גם ההיבט של המודיעין והידע, וגם על ההיבט הכלכלי. ושימו לב, במקור ד' מה כתוב על חוכמת המנהיג בתורת המבצעים, זה מסמך עדכני, הכי עדכני שמצאתי ב-2019, והסתכלות על כל תחומי החשיבה והעשייה הביטחוניות צבאיות, החל במדיניות הממשלה ועד פעולתו של אחרון החיילים, מהוות רמות אלה שלמות אחת מחייבת. וכל רמה היא נגזרת ואמצעי של הרמה שמעליה. כך הן יוצרות היגיון ורצף בין חלוקת המשאבים והפעולות שיש לקיים ובין השגת המטרות המדיניות. כלומר, הממ"מ בג'באליה תפקידו לשרת את תכלית הקרב, את תכלית המערכה, את התכלית הצבאית שמשרתת את המטרה המדינית. אחרת זה נקרא הפיכה, כי הופכים את סדר הדברים בדברים האלה. אז ממילא, החוכמה של המנהיג זה לקבוע את המינון בין הרמות השונות ולקבוע את התזמון. אני אסביר את זה בשפה מאוד פשוטה שהשתמשתי בה בחודשים האחרונים, גם בדברים שכתבתי לקבינט כדי להסביר את הדברים. לצורך העניין, מר אבישי קם בבוקר ואשתו אומרת לו, יש לנו בעיה קשה של יתושים. פותחים את החלון ומה מגלים? שמתחת למה שנקרא, שמחוץ לבית, יש ביצה מאוד מאוד גדולה. אוקיי? מה תפקיד הצבא? לפי מה שלמדנו עד עכשיו, תפקיד הצבא הוא חד וחלק. לא, ממש לא. לאתר את כל היתושים, את קיני הצרעות של היתושים, קיני היתושים, ולהשמיד דרוג ולאבד. האם זה יהיה ירי צלפים, האם זה יהיה אלטוש, האם זה יהיה כיתור מהאוויר, לא יודע. זה התפקיד של הצבא, רק כל יהודים. את כל לא יהודים, כל היתושים. התפקיד של הדרג המדיני, זה כבר אסטרטגיה. זה לייבש את הביצה. אבל אי אפשר להסתפק בייבוש הביצה. אלא יש רמה יותר גבוהה של הגיאו-אסטרטגיה או מקרו-אסטרטגיה, שאוקיי, ייבשתי את הביצה. עכשיו, מה הפעולות שצריך לנקוט? כדי שהביצה לא תשוב ותתמלא ותהיה ביצה, ושוב פעם ליאת, תגיד לאבישי, נו מה, יש פה יתושים, נכון?
כל הצבא זה שיבש את הביצה. זאת אומרת, המדינאי ישלח את הצבא ליבש את הביצה.
זה כלי אחד. המדינאי גם יכול להטיל אמברגו, לצורך העניין, או חרם שמונע מאיזושהי מדינה מאוד גדולה בשם עם רוסיה לבוא לאולימפיאדה, או חרם כלכלי. הוא לא יכול להשתמש בצבא. צבא זה אחד הכלים שלו. יש כל מיני כלים כדי להבש את הביצה. בוא נחזור לצבא. סליחה, לצבא, לתנ"ך. פרודיאני משהו, נחזור לתנ"ך. יצרנו פה שפה משותפת לגבי המושגים. מה?
כאילו, פתע שהנפים ורבי אלפים למיניהם עוסקים באסטרטגיה, אבל לא רק בטקטיקה.
מי יותר, מי פחות, בוא נראה. ובוא נראה עכשיו, זה נושא לשיחה אוף דה רקורד. בוא... ברור, ברור. אז בוא נראה עכשיו את השיטה, בוא נראה את השיטה של דוד, לאור השיטה של יואב. מקרי הבוחן, 8 מקרים משמואל א' וב'. נתחיל עם המקרה הראשון, דוד בצעירותו, אני חושב שזה לא לפניכם. דוד בצעירותו, בפרק ט"ז, נער, איך הוא מתואר? אדמוני, עם יפה עיניים ו... וטוב רואי. עכשיו, כשהתורה רוצה לתאר אדם, איש או אישה, שהוא נראה ממש 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 טוב, היא לא תקרא לו יפה עיניים טוב רואי. איך תקרא לו? יפה תואר. זה נאמר לרחל, נאמר על יוסף, יפה תואר. אז פה אפשר להגיד שלא מדברים פה על המראה כמה דוד כביכול היה חתיך. לא. יש פה תכונות אחרות שבולטות בצעירותו, הוא טוב רואי. כלומר, יש פה יכולת לראות מרחוק, יש פה יכולת לראות את התמונה הגדולה, השלמה. ונראה שדוד כבר בצעירותו ידע מה הרציונל. היה לו איזושהי גישה שאליה הוא מכוון. איפה אנחנו רואים את זה? העברתי על זה שיעור לפני 7 שנים, בשבועות, זה היה בגן, בעמיטל, מי שזוכר, לא כולם היו, אז אני אחזור בקצרה. שם דיברנו על שמואל א' פרק י"ז, ודיברנו על הבדלי הגישה בין שאול ודוד, איך הם ניגשים למאבק בגוליית. אני מזכיר שזה פרק י"ז, בפרק ט"ז כבר לפני כן דוד נמשך למלך, והוא יודע שהוא מלך. מי יודע שהוא מלך? הוא, אבא שלו, שמואל, האחים שלו גם יודעים. מי לא יודע? שאול, וגם גוליית לא, אבל שאול לא יודע, והעם לא יודע. אז דוד יכל לבוא להגיד, הלו, 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 אני המלך. אתם לא מאמינים לי? חושב שאני כאילו שהוא שיכרון גדלות? שאלו את הנביא. הוא יגיד לכם. אבל לא, דוד המלך לא רוצה לצמוח ככה. הוא מתעקש להוכיח את המנהיגות שלו מלמטה בשדה הקרב. הוא יחכה בהמשך עד ששאול ירד מהבימה, ורק אז הוא ידרוש את המלוכה. והפעולה הראשונה שבעקבותיה דוד עולה לגדולה זה הקרב מול גוליית, ואחרי שהורג את גוליית עם הרוגטקה, קלה לבול בפוני, יש את המרדף, ואז דוד לוקח את הראש של גוליית, לא הרבה סיימן לפרט הזה, ואליאן הוא לוקח אותו? לירושלים. מה? בסדר, נכון, אבל למה, למה, למה? הרי זה עוד יבוס, מה, ירושלים אין לה כל חשיבות. אז לא, שנייה. אני חושב שהסיפור פה הוא סיפור יותר עמוק מזה. שדוד רואה למרחוק, הוא רואה את החזון שלו, שכבר, שצריך לאחד את הממלכה, וירושלים היא בדיוק בגבול בין יהודה לבנימין, יהודה הבן של לאה, בנימין הבן של רחל, אצל האריזל זה עניין מאוד גדול, לחבר רחל ולאה, אבל גם בפרקטיקה, בגשמיות, זה עניין מאוד מאוד גדול, כמו שאחרי זה יהיה במלאכים, שזה מתפצל ליהודה וישראל, ולכן דווקא בסיום הקרב השושו כמצבי, הוא עושה עוד בשטח, הוא מסמן טריטוריה, אני מכוון לירושלים. תראו איך דוד בן גוריון, שהיה המנהיג הראשון של ישראל הריבונית, מדגיש מנהיג, לא אדמור. ובספרו עיונים בתנ״ך, ספר שהיה מאוד מאוד חביב על סבא שלי זיכרונו לברכה, במקור ה', דוד הבין שלא בן הקל יעלה בידו להתעצב בראש כל ישראל. אבל, כך אומר בן גוריון, אבל כל תנועה שעשה הייתה מכוונת לייעוד העליון אשר ידע כי הוטל עליו, להיות מלך על ישראל. בואו נראה עכשיו עוד על דוד. הפעם השנייה זה ההזדמנויות שהיו לדוד להרוג את שאול. היו לו כמה הזדמנויות. דוד נמשך בפועל, אמר לו בפרק ט"ז, מפרק י"ז והלאה כבר שר חינו בעיני שאול, לא פשוט, הוא לכאורה נותן לגיטימציה לדוד להרוג את שאול מדין הגנה עצמית, מדין רודף, אותו דבר. ויש לנו, תראו במקור ו', פרק כ"ד, המערה בן גדי, אני לא אקרא, אתם מכירים את הסיפור, האנשים של דוד שהיו עמו, סביר להניח שזה בני צרויה, כלומר יואב, עשהאל, אבישי, אני לא יודע, אבל הם דוחקים בדוד לנצל את ההזדמנות לחסל את שאול. כן, ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן אותו יבחה בידיך, השם, השם הביא לך את זה, כאילו מסדרים לך על מגש, כך. עכשיו, טקטית, ודאי שזו יצאה מצוינת. והיה פותר, יש פה טקטיקה, פותרת, בעיה בכלים צבאיים, תהרוג אותו, לנצל את ההזדמנות של החולשה של היריב, תהרוג את שאול, תמלוך תחתיו, פיתוי הוא עצום, אבל דוד חשב, מה?
יכול להיות שזה היה דווקא הסוף של דוד לעשות דבר.
יכול להיות.
כי הוא במערה, מחותר.
לא יודע, לא כל
הכל.
היה יוצא. ועדיין, אבל שנייה, שנייה. זה לא שדוד הוא לא משתמש, הוא לא אומר לא בגלל השיקול הזה. דוד מבין, הוא חושב שהוא חושב אסטרטגית, הוא הבין שפגיעה במלך תכהן תפגע במוסד המלוכה, ובטווח הארוך כאשר הוא יושב על כיסא המלוכה, למה? כי הרגת את הקודם? ולכן הוא בוחר לבלום את האנשה. מה זה לבלום? יש פה מילה מאוד קשה, שדוד, כן, צריך לשסע את האנשיו, ממש כאילו להחזיק אותם, שהם לא יעשו את זה. הוא אומר להם, מי שיפגע במשיח השם, הוא לא פוחד פה מי שקטרו אותו אחר כך. ולכן הוא חוסם את האנשיו. עכשיו, האירוע הזה, האירוע אפילו יותר קיצוני, מתרחק שני פרקים, תראו מקור זין, בגבעת החכילה, פרק, כמו עליו פרק אבב, שפה שזה נראה בצורה ניסית, שכל גרמי השמיים, שכולם נרדמים ותרדם א' לכולם. כן, כן, כן. לא, אבל פרק כ"ו זה אפילו הרבה יותר מובהק. זה לא ששאול הלך למערה להסך רגליו, אבל כן, אבל פה ממש זה נראה כאילו כל הכוכבים מסתדרים, שתרדמה נפלה, ששאול כל המחנה שלו, ודוד אבישי בצוריה מתגנבים. ועד שמגיעים למרכז, קרא לצנטרום, איפה ששאול ישן עם החנית שלו, ואומר, ומה אבישי אמר לו? סיגר אלוהים היום את אויבך בידיך. ואתה הרבה חנית, כאילו, השם סידר לך את זה. ממש הוא מתחנן, תן לי להרוג אותו. וגם הפעם, למרות הפיתוי והלחץ העצור, מה דוד עושה? לא. ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו. כי מי שלח את המשחת נביא ניקה? שימו לב איך בן גוריון, נותן פה את הפרשנות, מקור ח', עיונים בתנ״ך, עמוד קודם מהמקור הקודם. איש אחד פחות גדול ופחות מרחיק ראות מדוד, ראות כמלשון ראייה, היה משתמש בהזדמנות זו להמית את שאול. דוד, שידע לשלוט ברוחו בתחום המדיני והצבאי, הבין שפגיעתו במשיח אלוקים רק תקומם נגדו את העם, ולכן בהזדמנויות שבהם נפל שאול בידיו, גילה דוד אורך רוח, ולא נשמע להצעת יועציו ודידיו הקרובים ביותר, כמו אבישי בן צוריה. כלומר, בני צוריה הוכיחו שהם בעלי גישה טקטית, צבאית, עקבית, ולמרות שכבר דוד נזף בהם, במערה, שני פרקים קודם לכן, הם בכל זאת, הוא מסביר להם את האסטרטגיה, ויש פה עוד דוגמאות איך דוד, הוא מעריך את הגישה הטקטית, שצריך להשתמש בה, יודע להשתמש בה, אבל המנהיג בחוכמות הרבה מתי להשתמש בכל האמצעים של החוכמה הצבאית, מתי איפוק זה כוח, מתי לפעול באמצעים אחרים. פה כדי לעשות את דמות המראה, בוא נראה את יואב. אחרי מותו של שאול, אבנר בן נר, שר הצבא של שאול, אני מזכיר, ממנה את בנו של שאול איש בושת. בשלב הזה יש לנו את איש בושת ושר צבאו זה אבנר בן נר בישראל. בחברון יש לנו את דוד ושר צבאו זה יואב. ואחד ההורים משמעותיים ביותר זה המפגש האקראי של שני המצביעים בבריכת גבעון. תראו מקור ט', שמואל ב', פרק ב', אני לא קורא, הסיפור מוכר. ויש פה מפגש מתוח בין השניים שהופך למאבק צבאי, אחרי ההצעה של אבנר, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, ומה שמתחיל בתצוגת תכלית של תריסר, גלדיאטורים כזה לוחמים מכל הצדדים שנאבקים ביניהם, הופך במהרה למאבק קשה בין אחים, בין צבאות. התוצאות של הקרב הן חד משמעיות, זה נוקאוט. יואב בן צוריה וצבאו מביסים את אבנר תבוסה קשה. כלומר, הצבא של יואב סופג 20 הרוגים, ביניהם עשהאל, שנהרג על ידי אבנר במנוסה, אבל כמה חיילים אבנר סופג? 360 חיילים, כלומר זה לא כוחות. ובהיבט הטקטי יוצא לנו שאבנר, שיואב הוא הרבה יותר מוכשר מאבנר, כלומר הוא היטיב להפעיל את הכוח שלו בגזרה, בשטח, סופג עבודות קלות יותר, אבל בסיום הקרב אבנר עומד על גבעה, וצועק את הצעקה שנשמעת הרבה בהפגנות לאחרונה, שבטוחני שהם לא מכירים את ההקשר, כי על הנצח תאכל חרב זה המלחמות בין אחים. זה לא על מלחמות עם ערבים, צריך לזכור את זה. ויקרא אבנר אל יואב ויאמר, על הנצח תאכל חרב? הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה, ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחרי אחיהם. כלומר, אבנר מתבונן בצורה אסטרטגית, לא טקטית. הוא אומר, מה התכלית? התכלית זה אחדות בין יהודה לישראל. ולכן, זה ממש לא מפתיע שאחרי זה שאבנר ודוד נפגשים, החיבור ביניהם מיידי. כלומר, על הנצח תאכל חרב זה אמירה שמייצגת את המתח, שעולה הרבה פעמים, בין המדינאי, האסטרטג, לבין הרמטכ"ל, לבין איש הצבא, הטקטיקן, בהקשר הזה. ועכשיו זה יגיע לפי, תראו במקור י' שמואל ב' פרק ג', בכל הסצנה של הריגת אבנר על ידי יואב. בעצם אבנר מגיע לדוד ולמעשה הוא מגיש לו על מגש של כסף את המלכות. הוא אומר בוא תיקח. הוא נותן לו אחדות, מה שדוד ייחל לו כל הזמן, בין שני האנשים, בין דוד האסטרטג לאבנר האסטרטג, יש כימיה מיידית. שניהם מדברים על חזון משותף של אחדות, שניהם מבינים שלא פותרים בעיות רק בכלים צבאיים, אלא יש גם אלמנטים נוספים, ויואב שומע על המפגש, הוא ישר מרכיב את המשקפיים הטקטיים, יכול להיות שלו גם דאגה לגיטימית שהוא יודח, ואבנר יקבל את התפקיד שלו, אני לא יודע, אני מעלה את זה כאופציה. יואב פונה לדוד, לא, יואב אבל פונה לדוד. כן, 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 נכון. יואב פונה לדוד ואומר לו, לא כדאי לך. נכון, הוא מאשים את אבנר בריגול או משהו כזה. ואחרי הדברים הקשים של יואב, יואב יוצא, קורא לאבנר, קורא לו לשער, והורג אותו, בדם קר. דוד שזועזע עד עמקי נשמתו מהרציחה של אבנר, עושה כל שביכולתו בצורה מאוד מוחצנת, כדי לנקות את עצמו, להרחיק, לבדל את עצמו מהרצח הזה, ולהראות שהוא לא נתן את ההוראה, כי הוא ידע שהרצח של אבנר מסכן את האחדות. הוא מוסיף מילים קשות, ואנוכי היום רך ומשוח מלך. ואנשים האלה, בני צרויה, כן, האחיינים שלי, הם קשים ממני. שישלם אדוני לעושה הרעה כרעתו. דוד מתייחס לעצמו כרך ומשוח מלך, לעומת בני צרויה שהם לא רכים, הם קשים. אז אפשר לחשוב, טוב, בני צרויה הם יותר קשוחים, ודוד הוא כזה רכרוכי, אבל הרד"ק, תראו במקור י"א, הרד"ק מציין שני פירושים, הוא אומר שבמילים רך במלוכה, הכוונה שרק כאשר ישראל יהודה יתאחדו, אז דוד נמשך למלך, כלומר, מה זה רך? אני מלך טרי. לא כמעט שבע שנים שמלכתי בחברון, אלא בעצם רק מהרגע שאבנר הגיע אליי, רק אז אני באמת נהיה, באמת אני מלך חדש. ובעצם בני צרויה הקשים, הם שמטו את השטיח מתחת רגליו של דוד.
רך זה לא מלך.
מה?
רך זה מלך.
זהו, זה האפשרות השנייה. האפשרות השנייה שהרד"ק מביא, זה שרך ולשון מלוכה. עכשיו... כן, 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 נכון, נכון, נכון. אז, אבל אפשר לומר, כמו שנקרא, היבט אחר, ופה אני אצל את הדרכון האמריקאי שלי, את השפה האנגלית, שיש הבדל בין רך וקשה, שזה ביטויים מקבילים לטקטיקן ואסטרטג. בעולם המושגים האמריקאי, עולם המושגים האמריקאי הצבאי, בשפה האנגלית, מכנים את הפעלת כוח צבאי כ-hard power, או בעברית, hard power, אוקיי? hard power. אבל דווקא כל שימוש בלחץ כלכלי, מדיני ודברים כאלה, זה נקרא soft power. אוקיי? בהתחלה על פוטין אמרו לו כל מיני, אם תפלוש תוקן, עשה ככה ככה, זה soft power. אחרי זה, תקף, אז, חימושים ודברים כאלה, זה כבר hard power. אוקיי? וזה מעניין ההבחנה הזאת באנגלית, כלומר שהמושגים רך וקשה, הם לא מבטאים מי יותר קשוח, מי יותר גבר. אלא איך אתה פועל? רק ב-hard power, רק בכלים צבאיים, טקטיקה, או שאתה יש לך סופר, יש לך גם אמצעים אחרים להשפיע על המערכה. ולפעמים דווקא נראה שהאסטרטג, שהוא רואה את הראייה ארוכת הטווח, הוא נראה יותר פחדן, הוא לא מעיז לתמרן, הוא לא מעיז לפלוש, הוא רק עושה דברים מהאוויר, מרחוק וכו'. הוא לא מפעיל מיד את העוצמה הצבאית שלו, אז הוא חלש. ודווקא כל הטוקבקיסטים וכל הפרשנים באולפן, לא רוצה רגע, טקטיקנים, לא אסטרטגים. אגב, האמריקנים, איך הם קוראים לשילוב של hard power עם soft power? smart power, אוקיי? כלומר, כל האלמנט של הדיים, של הלחץ הדיפלומטי, כלכלי, צבאי ומודיעיני, זה נקרא שילוב של hard power, זה נקרא hard soft, נקרא smart power. עכשיו, כדי לבסס את הטענה, ובואו נתחיל לאסוף את הדברים, שיואב הוא טקטיקן ודוד הוא אסטרטג, כל בא ברב אחד יום יודע שלדוד המלך יש כוכבית. יש נקודה שכל עובד דוד אינו לחטא, אינו לטועה, נכון? וזה הסיפור של בת שבע. ובעצם פה אני רוצה להראות שבסיפור של בת שבע, באופן לא אופייני לדוד, הוא לא פועל כמו אסטרטג, אלא הוא פועל כמו טקטיקן. תראו במקור י"ב, שמואל ב' פרק י"א, כמעט כל הפרק אני לא אקרא אותו, מעשה בת שבע זה בעצם לא ספק אחד הפרשיות הכי מחתימות, הכי בעייתיות אצל דוד. על דרך הפשט, אני מתעלם כרגע מחז"ל והגמרא, על דרך הפשט, לא משנה באיזה גובה, אבל דוד לא נוהג, דוד נוהג פה בחוסר מוסריות, נקרא לילד בשמו. במקום להיות אסטרטג, הוא נוהג כמו טקטיקן, כדי לחסות על החטא שלו, הוא שולח את אוריה אל מותו, הוא מגדיל לעשות שאת המכתב שמיועד ליואב בן צוריה, הטקטיקן שיבצע, מי שולח? מי השליח? אוריה. וזה הולך לו. משאלת ליבו של דוד הולכת, אוריה מת, יצא לוחמים נוספים, ויואב שולח שליח חזרה לדוד להגיד לו שאוריה מת. ושימו לב לתגובה של דוד, לכאורה זה אמור להציב אותו, כן? מה אומר דוד? כי חזו וחזו תאכל החרב. כלומר, נו, שואין, במלחמה אנשים נהרגים. כלומר, זה טבעי. ופה אפשר לראות, כאילו, כמו שאבנר מאשים את יואב, על הנצח תאכל חרב. אתה לא מתרגש מחרב, אתה לא מתרגש מזה שאנשים מתים. ואני חושב שזה כאילו הקשל של דוד, שברגע אחד הוא היה טקטיקן, ולא הסתכל בצורה אסטרטגית. כמובן, אני מעקר פה את חז"ל ואת הפרשנות של פי הסוד, ולא נכנס לזה כרגע. בואו נתחיל לאסוף את הכל, נראה עוד דוגמה, המקרה של שימי בן גרה ומרד אבשלום. מקור י' ג', שמואל ב' פרק ט' ז', אבשלום, דוד בורח מאבשלום, הוא נתקל בין שימי, בשימי בן גרה, מבנימין, שקשור כחומר לשאול, מקלל אותו כלל נמרצת. אבישי בן צרויה, נאמן לדרכו, נדרך. הוא מבקש רשות להסיר את הראש של המקלל, זה מה שהוא מכיר, מה שנקרא בעיניים עצומות, יד שם אחרי הגב, זה הדיפולט שלו. ומה דוד אומר? הוא מתוסכל. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה, כה יקלל? כי אדוני אמר לו כלל לדוד. ומי אמר, מדוע עשית כן? מה אתה עזבו? די כבר, נשבר לי, תפסיקו להיות כאלה מיליטנטים. הוא מקלל כי השם אמר לו. ולכן, כנראה שדוד ציפה אחר כך הרבה שנים, שבני צוריה יבינו. תראו טיפה התקדמות, איזשהו דילוג מהטקטיקה לאסטרטגיה, ואצל מרד אבשלום זה אפילו יותר בולט, כי דוד ציווה את יואב לא להרוג את אבשלום. ויואב באופן בוטה, שיש לו הזדמנות, מה הוא עושה? כמו שאול במערה, הוא לא מתלבט. תוקע בו שלושה שבטים, אה?
בצדק.
בסדר, בצדק בעיניים טקטיות. לא בעיניים אסטרטגיות, לפי דוד.
לפי דוד.
עכשיו, מה תוצאות האירוע? תוצאות האירוע זה הדחה של יואב, מינוי של המסע בן יתר. מי זה המסע בן יתר? שר הצבא של אבשלום. שוב פעם, דוד, כדי לאחד את הממלכה, לוקח את הרמטכ"ל של המחנה היריב, כדי לבסס אחדות. זה אותו המסע שמלווה את אבשלום כדי להרוג את דוד, כמו ש...
אני קודם... זה כדי
לאחד? זה... נכון, אם אתה לוקח את הרמטכ"ל של מי שהיה המורד, אז יש פה אמירה.
משהו,
אדם מוכשר, גם יקח אותו. כל מקרה, דודי לא רצה. בסדר. ספקולטיבי לא יודע, אבל אני אומר, הוא לקח את אבנר כדי לאחד את ישראל ויהודה. עכשיו יואב לא מסכים, יואב הוא טקטיקן, וברגע שיש מרד של שבע בן בכרי, יואב מזנק לפני, ובסוף מה עושה להמסע? מוריד לו את הראש כמו שהוא, שמה במאיים, לא משנה, כמו שהוא עשה לאבנר. הוא אומר, במורדים מטפלים רק בגישה אחת, הגישה הסובייטית. מפרידים ראש מצוואר. זה הטקטיקה הבטוחה. כלומר, יואב מסתכל על דוד בחולשה, אומר, מה שהוא עושה זה חולשה, אתה ממנה את אבנר, אתה ממנה את המסע, זה לא מתאים. שוב פעם, אני רואה את מבט האסטרטגית מול הטקטית. עכשיו, כשחוזרים מהמרד, יש עוד נקודה. שאחרי שהמרד נכשל ודוד חוזר, מי יוצא לקראתם? שימי. ושוב פעם, בני צרויה. מה הם אומרים לו? מה אבישי אומר לו? עכשיו בואו נהרוג אותו. תסתכלו במקור י' ד', וישוב המלך ויבוא עד ירדן, זה פמואל בית פרק י' ט', פסוק כ' ג', מה כתוב? ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה, כשאומר לשטן, היום הוא מתיש מישראל? כי הלא ידעתי, כי היום אני מלך על ישראל. כאילו, מה עכשיו להרוג? מה עכשיו להרוג? למה להרוג? עכשיו אני מזכיר, זה אותו דוד, תזכרו במקור א', שביום האחרון אחריו, מה הוא יגיד לשלמה? תהרוג. אבל ביום האחרון, לא עכשיו. אז אני מתחיל לסכם. כבר במקור א' בצוואה של דוד, יש התנגשות ברורה בין תפיסות שונות. דוד האסטרטג מול יואב הטקטיקן של הכאן ועכשיו. עכשיו דוד יודע להכיל לאורך כל הדרך את יואב, הקצר מזג, החמום מוח, הכאן ועכשיו הטקטיקן, שפותר כל בעיה באמצעים של כוח, של צבא. והוא מספיק חזק דוד כדי להכיל את המתח הניגודי הזה בין הטקטיקה לאסטרטגיה. זאת אומרת, הוא יודע שהוא צריך את יואב, יש לו סגולות. אבל לא אפשר לומר, אני לא יכול להוכיח את זה, שדוד חושש, אני עכשיו יורד מהבימה, שלמה, הוא מאוד 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 צעיר. לפי חז"ל בן 13, אבל אפילו פחות, בן 7, לא משנה. הוא ודאי פחות מנוסה וחזק מיואב הבן דוד שלו. ואז הוא אומר לו, רגע, אם אני משאיר את שלמה עם יואב, לא יהיה פה כוחות כמו שאני הזמתי את יואב, תעיף אותו, תהרוג אותו. ולכן הוא אומר לו, תחסל את הבן דוד שלך. ורק אז שלמה ימנה שר צבא משל עצמו, שזה בניהו בן יהוידע, ויש פה רמה גבוהה. אז אם ציינו בהתחלה של המאמר, של השיעור, את הארבע רמות של המלחמה בתורה הצבאית...
לפעמים האסטרטג כבר נשאר לאסטרטגיה מסוימת, הוא כל כך כבר שאוב מסוים.
נכון, אתה קל.
אתה חייב את הטקטיקן שישאיר אותך עם הרגליים על הקרקע.
דוגמה מאוד בולטת לך, חומת מגן. חומת מגן זה לא יוזמה של אריק שרון, ולא יוזמה של הממשלה, וגם לא יוזמה של הרמטכ"ל, שאול מופז. זה יוזמה של צ'יקו מח"ט גולני, ועיר גולן מח"ט הנחל, וכוכבי מח"ט הצנחנים, ועימאד פארס מח"ט גבעתי, שהם באו ואומרים, תתה, אנחנו יכולים. מה, תיכנסו למחנה בתים ג'נין, למפה בלר? יכולים, תן לנו, זה בא מלמטה. לפעמים האסטרטג מתאהב באסטרטגיה. מעדיף סבב ועוד סבב ועוד סבב, ולא לפגוע ברדואן, כי מה... אז בואו נראה איזה.
אז יש מצבים, אני בעיניי כאילו אחרי מות אבשלום, אני חושב שיואב הציל את הממלכה.
יכול להיות. דוד לא ראה את זה ככה. דוד לא ראה את זה ככה. גם בטח לא... בטח לא גם... אני חושב שזה משהו מיוחד בדוד, שהוא לפחות... יואב היה רק טקטיקן. דוד ידע גם את הרמות של המערכת, גם של הרמה הצבאית, גם של האסטרטגיה המדינית, ויואב יודע רק רמה אחת. כלומר, אולי מה שהיה חסר בין דוד ליואב, זה מה שנקרא המערכתן. כלומר, סוג שהוא לא רק... זה התפקיד של הרמטכ"ל בעצם. מה התפקיד של הרמטכ"ל? מתחתיו כל הטקטיקנים, מעליו דרג מדיני, והוא ביניהם. כן, זה תפקיד שהוא חוטף גם מלמטה, למה לא זה, וגם חוטף מהקבינט ומהשרים, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת הקבינט נגדנו. אבל אני אשכפץ, אני סופג את זה. כלומר, לתווך בין דרג טקטי לדרג אסטרטגי מדיני. שהוא תפקיד לסנחל בין הרמות השונות. תראו, מקור האחרון, שוב פעם, תורת המבצעים של צה"ל, כדי לקיים מאמץ לאומי מלחמתי, זה מאמץ לאומי, לא איזשהו פלנגה של איזשהו גדוד או פלוגה. כדי לקיים מאמץ לאומי מלחמתי יעיל ומועיל אפקטיבי, יש לתאם את הפעולות וההחלטות הנעשות ברמות השונות, ולוודא שההצלחות הטקטיות מובילות להצלחה ברמת המערכה, המנוצלת להשגת הישג או להשגת התוצאה הנחוצה ברמת האסטרטגיה, אשר מתרגמים להישג מדיני. זה קל לחסל את כולם. באמת. ייקח חצי שנה, שנה, בסדר, בסוף מחסלים, אבל אוקיי. ומי הבא בתור? אל תחשוב, כמו שאומרים, רבי נצטט, אבס מוסאווי, כן? מנהיג חיזבאללה ב-92, הזדמנות, מכאן לעכשיו, זה פחות משעתיים, יש לו תוכנית, אהוד ברק רמטכ"ל, שמי ראש ממשלה, לא הבין, תורידו. אבל חשבתם מה יהיה אחר כך? מי יבוא? מה ההשלכות של זה? מה? לא. עלה איזשהו אחד בן 32, כן? נסראללה, שם רשעים ירקב, אוקיי? ולכן צריך לחשוב בצורה הרבה יותר עמוקה. ויכול להיות שאם היה לדוד את אותו גורם מתווך, לא היה צריך להרוג את יואב. כי זה היה עוזר לשלמה. אבל בסופו של דבר, המדינאי, האסטרטג, המצביע, הטקטיקן, הם חושבים, הם תופסים מציאות אחרת. האסטרטג מסתכל על הידיים, על כל הכלים שברשותו, כלכלי, צבאי, מדיני, תודעתי. הטקטיקן, כמו מנתח, אני יודע לנתח, לא שום דבר אחר בשביל לפעול בדברים האלה. ולכן צריך גם את ההיבטים הרכים והקשים. אגב, ראש הממשלה נתניהו, שהוא פותח נאום שלו ב-2018, כותב, תפיסת הביטחון של ישראל 2030. אז הוא מציין את ארבע עוצמות של עדיין, של הדיפלומטיה, של האינפורמיישן, של המיליטרי ושל האקונומי, של כל הדברים האלה. ולא רק את הטקטיקן שרואה בצבא את חזות הכל, שזה בני צוריה, יואב ואבישי, שהם מתעלמים מההשלכות ארוכות טווח ו... טוקבקיסט, סבבה, אתה חבר קבינט, תחשוב מעבר לזה רק. אני מסכים עם שום, חייבים את שניהם. חייבים את שניהם בממשלה, חייבים את שניהם במדינה, חייבים את שניהם בצבא, וצריך שיהיה גורם שיודע לאזן בין הדברים האלה. ולכן, אני חושב שכאילו, אף אחד לא מגיע לשלמות בלי השני. אין סכין מתחדדת, אלא בירי חברתה. ואני חושב שדווקא בספר שמואל, דווקא ההשוואה בין דוד ליואב, מדגישים גם את החשיבות של הרמה המערכתית היום, הרמה שמקשרת בין טקטיקה לאסטרטגיה, ולתת בעיות מורכבות, בין אם זה hard power, או בעיקר smart power, בדברים האלה, ולזהות כל בעיה, איזה מענה אני מלביש לה, מענה כלכלי, מענה תודעתי, דיפלומטי, מענה סיכולי, מענה צבאי, בדברים האלה. אני חושב שהמנהיג האידיאלי זה מי שיודע לגבש חזון עם כל הכלים שעומדים לרשותו בדברים האלה. אחד הבעיות במלחמה הנוכחית, שהמציאות היא לא אידילית. בין הרמות השונות, לא יודע למה, אני יכול להגיד למה, אני חושב, אבל זה לא ידע. זה השערות מהכרס, אוקיי? כאחד הטוקבקיסטים. וצריך בכל דבר לחשוב, הטקטיקה, מה היא משרתת? איזו אסטרטגיה? כשאתה מגבש אסטרטגיה, נהדר. אבל באיזה טקטיקה אתה רוצה לממש אותה? יכול להיות שדיפלומטיה עדיפה על הפעלת כוח קינטי. יכול להיות שעדיף אחד כלכלי, יכול להיות שעדיף מאבק תודעתי. יש כל מיני דברים, אני לא יודע. אבל צריך תמיד שהטקטיקן יחשוב איזה אסטרטגיה אני משרת, ושהטקטיקן יחשוב באיזה טקטיקה אני משתמש כדי להגשים את הדבר הזה. אי אפשר לדבר רק בשפה טקטית, ואי אפשר לדבר רק בשפה אסטרטגית. אין לנו את הפריבילגיה להתייאש. דוד המלך לא היה אחד שמתייאש. ובא לחשוב, פה ככה אני אוסף את הדברים, טוב, זה רלוונטי רק למישהו דרג אלוף משנה ומעלה, או מישהו חבר קבינט, או בכיר במרכז הליכוד שיכול להשפיע על שר הביטחון וכאלה. לא, אני חושב שהדברים נכונים גם יחס לקהילה. אתה רוצה להניע משהו בקהילה. תגיד לך לחבר ככה ואני צודק, כי אני בתפקיד של כוח, או רגע, מה זה משרת את הטווח הרחוק? תן דוגמה, ויכוח בראשית הקהילה, בין טקטיקה לאסטרטגיה, על שיעורי האנשים. מה פתאום, עדיף שיש שיעורי ילדים, ילדים זה העתיד, ושיעורי אנשים זה זה. אני לא אגיד מה אני, אבל אני לא הייתי בצד של הטקטיקה. אמרתי לו, לא, יש שיעורי אנשים, ויהיה דווקא שיעורי אנשים שאנשים תעברנה אותם. מהסיבה הפשוטה, שקהילה מתגבשת על ידי אנשים. הם שיעור 5 דקות, רבע שעה עדכונים, וזה נגמר בארוחת שבת, שבת הבא תבוא אלינו. וככה מגבשים קהילה. הרבה יותר מתפילת ילדים, או לא שאני מזלזל בתפילת ילדים, אוקיי? בעניין הזה. זה נכון לאיך בונים כן משפחתי, זוגי. ואם הילד עשה משהו חמור, אז אני אקלף כמו שמגיע לו. אבל בזה, מה שנקרא, שרפתי את ליטרת הצעקות שלי, ופעם מה שאני צעק עליו זה לא היה אפקטיבי. או שאני צריך לראות איך אני פועל, כדי שבפעם הבא היה קשוב אליי. זה לא דברים שקשורים רק לניהול המערכות של הכותרות הראשיות ב-N12 ב-Ynet. אלא גם בחיים שלנו, אז אני מקווה שכולנו אלינו גם בכלים שלנו, גם סמארט פאוור, גם הארד פאוור, גם סופט פאוור, אבל בעיקר סמארט פאוור שנכתב כולנו ונחתם בפית כתבה לחיים טובים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שאלה, כן.
שאלה ששאלתי אותך באמצע הלילה שעבר. העניין של הדיפלומטיה הוא חשוב.
אתה זוכר מה עניתי לך? עשיתי שאלה נהדרת שעה מאוחרת. אני יכול להגיד לך גם עכשיו.
לא,
אבל השאלה האמיתית,
למה
בריתות
עם עמי האזור, עובדי
עבודה זרה, התורה אוסרת,
בפועל אנחנו רואים שזה לא בדיוק התנהל ככה, אצל דוד ושלמה.
לא הבנתי את השאלה עכשיו.
יש
אסור
מהתורה, נכון? לא לכרות ברית.
אוקיי, נו.
אסור לכרות ברית שלום עם עובדי עבודה.
עובדי
עזרה, נו. רואים, לא יודע, שלמה וחירם, דוד וחירם, לא יודע. זאת אומרת, כן היה הסכמים, כן זה. ואתה אומר גם כן... צריך להשתמש בצד הדיפלומטי, כלומר, האסטרטגיה כוללת גם את הצד הדיפלומטי. אבל התורה אומרת לא. כי הוא שמה לך איסור על דיפלומטיה עם
שוב פעם, אפשר לדון לכל מקרה לגופו, אם הדד או חירם או כל דבר אחר, או מלך צור, אם זה הברית או ברית לשעתה או כל דבר אחר. אני אגיד, גם ביחס לתורה עצמה, אחד הדברים, ספר תורת המלך, של הרב יצחק שפירא שיצא. יכול להיות ספר שהוא נכון טקטית. כן, נחזיר את המציאות של אשת יפת תואר, מי שעכשיו ככה, הכוח שנכנס לכפר קילה, נמצא שם איזשהו שיט, ככה שמוצאת חן בעיניו, אז חודש ימים במתקן כליה בשדה תימן, ואחרי זה יבדוק אם, כן, אחרי שהיא תבקר רחמים על אביה ואימה, יכול להיות שטקטית זה נכון, אסטרטגית, זה לא נכון. לא עכשיו רוחנית, אסטרטגית, מה שזה עושה, כאילו, צריך גם לחשוב בדברים האלה. אז אני לא יודע מעבר לזה, אבל אנחנו צריכים תמיד שיהיו שני הכלים בדברים האלה, אני מניח שלפני גדולי האומה, היה את השיקולים דאז, מה נכון ומה נצרך, היה להם יתרון, היה להם נביאים, היה להם מורים ותומים, לנו יש חברי מרכז, לחצים פוליטיים, זה קצת אחרת. פשוט תמיד הרב שרקי אומר, שהמשכן זה מודל של מלך, שופט, כהן ונביא. ולא תגיד עכשיו יור אופוזיציה, מזכיר צבאי, שגריר ברום, לא, מלך, שופט, כהן ונביא. מפשט מאוד את החיים. שנזכה.
רגע, עוד שאלה.
כן.
שאלה שנייה, לא, עכשיו, חלק מהעניינים האסטרטגיים, יש פה גם עניין את המודיעין וכל מיני דברים סודיים. אתה אמור לסנכרן את כל הרמות, ומה, לא יודע אם הרמטכ"ל יודע על הביפרים, אני מניח שכן, אבל לא יודע, לא בטוח. אתה יכול לסגור אם אתה רוצה.
לא, בטח שאני מסתובב.
בסוף אתה צריך לסנכרן את המערכות, כשחלק מהמערכות אין להם מושג מהחיים שלהם, מה באמת היכולות, מה באמת הולך לקרות, מה...
תראה, אני אף פעם לא הייתי טייס. אומרים שהטייסים יצאו ולא ידעו מה המטרה, בדרך גילו להם. אז מה?
לא, כשאתה בונה את תורת הלחימה.
בסדר, מי שיודע צריך לדעת, ומי שלא צריך לדעת, סימן שהוא לא צריך לדעת.
איך אתה רוצה שהרמטכ"ל, חברי ועדת חוץ וביטחון, יסכימו לכל השטויות שאתה כאילו עושה, כי אתה מתבסס
על משהו
שהם בכלל לא יודעים.
בסדר, זה חלק, חלק מהאסטרטגיה שצריכים להפעיל ולדעת, ומי שיודע לעשות זה עושה את זה. עוד שאלות? שנזכה בספרי חיים.